פעם שעברה עמדנו על כך שיש לנו שני ימים גדולים, ראש השנה ויום הכיפורים. כשראש השנה הוא יום שהמהות שלו זה יום דין, יום שהגדרנו אותו כיום שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מטרה מסוימת, עם יעד מסוים, עם אידיאל מסוים, וכל העניין של ראש השנה זה שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא העולם עם יעד, עם כך שהוא תובע מאיתנו תביעה ענקית. רצה הקדוש ברוך הוא לברות את העולם במידת הדין. המחשבה העליונה של הקדוש ברוך הוא הייתה שיהיה עולם של צדיקים. וכל ראש השנה אנחנו נפגשים שוב באמת הגדולה הזאת, בתביעה הגדולה הזאת, באידיאל הגדול הזה של להיות באטמוספירה העליונה הזאת של רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. לכאורה, כשאנחנו מגיעים ליום הכיפורים, יום הכיפורים הוא כבר יום שהטיפול בו הוא טיפול בכל החולשות, בכל הנפילות, בכל הקשיים שלנו, בכל ההסתבכויות שלנו, והוא קשור למידת הרחמים. ודאי השורש של יום הכיפורים זה מה שישראל בדור שיצא במצרים היה להם את הנפילה הגדולה של חטא העגל, והתהליך הארוך של 40 יום האחרונים של מהלך ארוך של תשובה, שבסופו של דבר מגיעים שוב למצב הזה שהקדוש ברוך הוא בא ומחפר על החטאים שלנו. ובאמת הלב של יום הכיפורים הוא כולל גם את עניין התשובה. כשאנחנו מרבים ביום הכיפורים באמירת וידוי ובהכרה בנפילות שלנו, בהסתבכויות שלנו, וגם בתפילה ענקית שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שהלב של תפילת יום הכיפורים זה אמירת י"ג מידות והבקשה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. מה שאנחנו מנסים לבדוק היום, לברר היום, האם ההבנה של היחס בין יום הכיפורים לראש השנה הוא שראש השנה הוא יום של גובה ענקי, שבאמת הוא לא הצליח, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ומי יכול לעמוד בגובה הזה? מי בכלל יכול להגיע לעליונות הזאת? אבל מבחינת הפנים של היום, מבחינת העוצמה שיש ביום, זה אולי יום עם גובה מאוד 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 גבוה. לעומת זאת, יום הכיפורים, לכאורה, הוא יום שראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול לעמוד במידת הדין, וראה שאנשים הם לא יכולים להיות במדרגה העליונה הזאת של מידת הדין, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר, טוב, אני ארחם עליכם, אשתף מידת הרחמים. ובעצם אם אנחנו תופסים את העניין של יום הכיפורים בצורה הזאת, אז בעצם יוצא שיום הכיפורים, נכון שביום הכיפורים אנחנו יכולים להגיע אולי למקומות מתוקנים יותר. נכון שביום הכיפורים אנחנו יכולים לתקן את עצמנו, ואנחנו מרגישים בטוחים יותר, ואנחנו אפילו בגלל הביטחון הזה אנחנו מוכנים לחשוף את כל החולשות שלנו, באים ומתוודים לפני הקדוש ברוך הוא זה, אבל באמת כל מה שיום הכיפורים הוא יום שאנחנו מצליחים בו יותר, זה רק בגלל שהורידו לנו את הסף של של התפקיד של התביעות. הקדוש ברוך הוא בא, הוריד לנו את את כל הרמה של מה שצריך, וזה בסדר. אם תובעים לאדם להיות, להגיע לציון 100, ציון 100, האדם לא יכול להגיע. תבואו מאיתנו להגיע לציון 70, בסדר, זה, אנחנו מצליחים. זה נקרא הצלחה? זה באמת עניינו של יום הכיפורים? האם באמת זה התוכן הפנימי של יום הכיפורים? אז יוצא באמת שיום הכיפורים זה יום כזה של דיאבד כזה? קשה לומר זאת, ולו בגלל מה שאנחנו כשאנחנו מגדירים את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא מופיע במידת הדין. מה מבטא את מידת הדין? שם אלוקים. וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו ביום הכיפורים, מה השם שמבטא את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים? זה שם השם. אנחנו כל יום הכיפורים צועקים השם, השם. ויש, קשה לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שהמדרגה, ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע אלינו בצורה, בהתלבשות של שם אלוקים, היא התגלות עליונה יותר מאשר כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשם השם. אנחנו יודעים ששם השם הוא השם המפורש, הוא השם שהוא כולל את כל השמות, הוא השורש של כל השמות, של כל ההופעות של הקדוש ברוך הוא. קשה לבוא ולהגיד שביום הכיפורים שאנחנו זוכרים להתגלות שם השם, זה הופעה שהיא במדרגה יותר נמוכה מאשר ההופעה של ראש השנה. ולא רק זאת, כשאנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו יוצאים מיום הכיפורים במקום נמוך יותר ממה שאם היינו זוכים לא ליפול נאמר בנפילה הזאת של חטא העגל, אז גם כאן זה דורש ברור, גם כאן זה דורש בעצם איזושהי הבנה שקשורה למה שחזל במקומות רבים ניסו לתת איזושהי לעשות איזושהי השוויה בין צדיקים לבעלי תשובה. באים חכמים ואומרים חידושים גדולים כאלה, שיש צדדים בבעלי תשובה שהם עליונים יותר מאשר המדרגות של הצדיקים. הדברים האלה הם כמעט יוצאים מפרשת כי תשא כמעט מפורשים. חז"ל אומרים שהבקשות של משה רבנו, שבעקבות חטא העגל, ובעקבות עשיית התשובה של עם ישראל, ובעקבות זה שעם ישראל זוכה לקבל לוחות שניים, יש צדדים מסוימים שמשה רבינו בא ואומר, מה שלא זכיתי בהתגלות הראשונה, אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, שתזכה אותי בהתגלות השנייה. וחז"ל אפילו מדגישים את הדברים האלה ואומרים, ונפלנו אני ועמך מכל משפחות האדמה, שיהיה איזה שהם דברים ייחודיים שיוצאים רק כתוצאה מהנפילה הזאת של יום הכיפורים. אז אנחנו רואים שיש פה איזשהו דבר מורכב יותר. אי אפשר לבוא ולהגיד בצורה פשוטה כזאת, חדה כזאת, שיום הכיפורים זה יום כזה של שהמדרגה שלו היא מדרגה כזאת של דיאבד, מדרגה נמוכה, מדרגה של טוב, מוותר לכם. כאן אנחנו צריכים לעמוד ולבדוק באמת מה זה מידת רחמים. למה באמת שיהיה מידת הרחמים? מאיפה זה נובע מידת הרחמים? אז כדי להבין את העניין הזה, אנחנו קצת נתבונן על עבודת התשובה שהתחלנו בה בראש השנה. ואנחנו מצויים בעשרת ימי תשובה, ואנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע אליה בצורה שלמה ביום הכיפורים, והיא תלמד אולי יותר מן הכל על העניין של מידת הרחמים. כי כבר הזכרנו זאת, שגם ביום ראש השנה עצמו, יש כבר את השורשים של מידת הרחמים. כשאנחנו מגיעים לשופר בראש השנה, שם אנחנו בתפילה כבר מזכירים, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, הזכרנו זאת. אז צריכים באמת לנתח, האם מדובר על אותה מדרגה של מידת רחמים, שאחרי כן תהיה בעשרת ימי תשובה, אחרי כן, האם המדרגה של עשרת ימי תשובה, היא תהיה אותה מדרגה של מידת רחמים, שתהיה ביום הכיפורים. כדי להסביר זאת, אז נזכיר את הדברים שכותב הרמח"ל במסיעת ישרים על העניין של מידת הרחמים. הרמח"ל כותב בשני מקומות על העניין של מידת הרחמים, ואנחנו רוצים להתבונן על זה ולראות את איזושהי מדרגה שלישית, איזושהי עניין שלישי בנושא הזה של מידת הרחמים. הספר מסיעת ישרים הוא באופן בסיסי מחולק לשלושה חלקים. יש בו את החלק הראשון שהוא עוסק ממידת הזהירות עד מידת הנקיות. הרמח"ל עוסק במה שכל אחד ואחד חייב לעשות. מה שחייבים לעשות. מה אסור ומה מותר. מה שחייבים לעשות מצד הדין. בעצם היינו אומרים, החלק הראשון של מידת ישרים מדבר על מה שצריך רק מבחינת הדין. החלק השני של מידת ישרים כבר מדובר על אדם שהוא במדרגה גבוהה מאוד, והוא כבר יכול להגיע לרמה של לעשות מעבר לדין, לפנים משורת הדין. לעשות דברים שיש בהם צד של חסידות, של שאתה עושה גם מעבר למה שאתה חייב, זה החלק השני של ספר מידת ישרים, ויש כמה מידות, הפרישות והענווה ועוד. הענווה אולי זה כבר יהיה אולי קשור גם לחלק השלישי כבר. בכל אופן, הפרישות והחסידות, זה מדרגה שנייה, זה החלק השני של ספר מציאת השרים. החלק האחרון של ספר מציאת השרים כבר מביא אותנו לאדם שהוא לא רק צדיק, הוא לא רק חסיד, אלא הוא כבר במדרגה של אדם קדוש. מהו האדם הקדוש? האדם הקדוש הוא אדם שכל מפגש שלו עם הסביבה כבר זה מפגש שלא האדם מתמודד עם הסביבה, אלא להפך, הסביבה מוקרנת מן האדם. אולי אפשר לצייר את זה בצורה הזאת, שהחלק הראשון שהאדם הוא יש לו את ההתמודדות הזאת עם מה שצריך לעשות, לעשות טוב או לעשות רע, זה אדם שהעולם עוד נמצא, העולם הטבע, העולם שסביבה הוא בעל עוצמה מאוד גדולה, שכל הזמן מנסה להכריע את הבן אדם, והאדם כל הזמן צריך לבחור בנקודת הבחירה הזאת, שהוא לא יתפתה ללכת אחרי הצדדים השליליים שיש בעולם, ושהוא יבחר בטוב. זה החלק הראשון. וזו איזושהי התמודדות מתמדת שהאדם כל הזמן צריך להתמודד אל מול הכוחות שמאיימים עליו. הוא צריך להיות מאוד זהיר, הוא צריך להיות מאוד זריז, הוא צריך להיות מאוד נקי, כי כל הזמן יש איזשהו משהו שרודף אותו, שמאיים עליו, שמה הוא ייפול. בחלק השני, האדם כבר משתחרר מהמתח הזה, והוא כבר הוא מרגיש שזה כבר מונח בכיסו, החלק הזה של ההתמודדות כל הזמן, והוא יכול לעשות דברים ברצונו החופשי, הוא כבר מרגיש משוחרר והוא עושה דברים מעצמו. בחלק השלישי, זה לא רק זה שהיחסים בין האדם לבין העולם הם יחסים כאלה שהאדם הוא כבר מבטא את הרצונות שלו, אלא מדובר כבר על רמה כזאת שהאדם הוא יכול להכתיב לכל הסביבה, הוא כבר שולט על כל הסביבה, הוא כבר יכול לרומם את כל הסביבה ולהשתמש לכל הסביבה לפי המדרגות העליונות שהוא הגיע אליהם. זה החלק השלישי, שהענווה שהיא מובילה אל הקדושה. אפשר לומר שכשאנחנו עוברים את הימים הנוראים, יש איזושהי בחינה שאנחנו צריכים לעבור את שלושת המדרגות האלה, את שלושת ההופעות האלה, של מתחילים מה... קודם כל, אל תעשה רע. אחרי כן, אנחנו צריכים לעבור כבר לאיזושהי רמה של לעשות מעבר ללא לעשות רע. ובסוף, אנחנו צריכים אפילו להגיע לאיזושהי רמה שאנחנו משוחררים מכל מכל הפחדים, ובכלל אנחנו אין לנו את הנגיעה עם הרע, ואנחנו יכולים לרומם את כל המציאות עם ברמה שאנחנו נמצאים. שבהגדרות של תשובה הייתי מגדיר את זה כך. יש ירושלמי שמביא מדרש חזל שאומר כזה דבר. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. אמרה החוכמה, חטאים תרדוף רע. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, מה יעשה? לא מה עונשו, אלא איך הלשון? כן, מה עונשו. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה, יביא השם ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו, אמר, יעשה תשובה ויתכפר. יש כאן שלושה התייחסויות לאיך, כן, מה עושים עם הסיטואציה הזאת של אדם שנפל וקלקל, אדם שהסתבך, אדם שפגע בחטא, איך הוא מתקן? שאלו לחוכמה, אני מסביר זאת על פי איך שהמהר"ל הסביר את העניין הזה. שאלו לחוכמה, החוכמה היא באה ואומרת, כן, החוכמה האנושית, היא באה ואומרת, אין יכולת לתקן את העבר. אין יכולת לתקן את העבר. אדם שעשה רע בעבר, אין לו יכולת להתייחס אל העבר. אין לו יכולת לתקן את העבר. אז מה יעשה? מה, אז יישאר חסר עונים? אז מסביר, אני נותן את ההסבר מהר"ל, וגם מה שקצת מובא בעוד ספרים, בספרי חסידות, יש ברב צדוק הסברה ארוכה על העניין הזה. אומר רב צדוק על העניין הזה, שהמדרגה הראשונה של התשובה היא באה ואומרת, אדם שעשה רע בעבר. אז מה הוא יכול לעשות? הוא באמת לא יכול לטפל בעבר. מה שהוא עשה רע, זה באמת, הוא תקוע בזה. זה רע. מה הוא כן יכול לעשות? מכאן הוא לאבא יתחיל לעשות טוב. העבר, אין לו יכולת לתקן את העבר. מה הוא כן יכול? הוא יכול להחליט לקטוע את הקשר עם העבר שלו, ולהתחיל לעשות טוב. גם זה מאוד קשה. גם זה צריך כוחות נפש עצומים. גם זה צריך איזשהו יסוד כזה שבן אדם בא ואומר לעצמו, אני לא תלוי במה שעשיתי אתמול. אני לא ממשיך את הרצף של הרעה. אני מגביר כל הזמן את הטוב. עכשיו, העיקרון בזה הוא שבאמת הרע הוא נשאר באדם. העבר של האדם, שהאדם היה בו איזושהי נקודה, קשר לרע, זה באמת דבר שהאדם לא מצליח לטפל בעבר. מה האדם כן יכול? האדם יכול לבוא ולהגיד, אני מתחיל מכאן ולהבא לעשות טוב. אני מתחיל מכאן ולהבא להוסיף טוב. זה לפי איך שאנחנו רוצים עכשיו להסביר, אנחנו אומרים שבעצם מהלך התשובה של ראש השנה זה המדרגה הזאת שהאדם בעצם בא ואומר, אני כל הזמן מתמודד בין הטוב ובין הרע, יש לי איזשהו מתח קבוע בין הטוב ובין הרע, יש לי איזושהי מלחמה מאוד גדולה בין הטוב ובין הרע, ואני מנסה כל הזמן להגביר את הטוב, להגדיל את הטוב. האם אני אצליח לתקן את העבר שלי? במהות אני לא מצליח לתקן את העבר שלי. אז מה בכל אופן קורה? על זה אומרת הגמרא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. יש באדם איזושהי מחלה, יש לאדם איזשהו קושי, בזה שהאדם מגביר את הכוחות הטובים, אז אם האדם היה בהתחלה 100% שקוע בחטא, אם הוא מתחיל לעשות מצוות, אז לאט לאט נהיה לו 2% טוב, ו-98% שלילי. וככה, ככל שהאדם הוא יוסיף עוד טוב, אז יש דין כזה שהוא לאט לאט נהפך להיות טוב יותר. נהפך להיות רובו טוב. נהפך להיות שבאופן בסיסי הוא יכול להיות טוב. התשובה הזאת היא תשובה שהיא בעצם לא מטפלת בעבר. ומכיוון שהיא לא מטפלת בעבר, תמיד יהיה איזה שם שאריות מן העבר שהן עלולות בעצם כן, להביא שוב את האדם לחטא. או יותר נכון היינו אומרים כך. זה הטיפול של האדם בתוצאות למעשה, במעשים שלו. האדם לא מטפל בשורשים של למה הוא חטא. אם האדם באיזשהו יום בא ואומר, אני אתמול חטאתי, היום אני מתחיל מכאן ולהבא לעשות טוב, ואני לא יכול לטפל במה שהיה בעבר, המשמעות של זה היא שהאדם הוא מטפל רק בפועל, כן, במה שהוא רואה במציאות בפועל. הוא לא מטפל בשורשים של מה שהביאו את אותו אל המצב הזה שהוא שקוע כן, שגרם לכך שהוא עשה חטאי. ובעצם אדם כזה שלא מטפל ברע, הוא צריך כל הזמן להיות במצב כזה שהוא מתגבר, כל פעם יש את אותם מסיבות שהביאו אותו אתמול לחטוא, והיום אולי הוא החליט לעשות טוב, אבל כל הזמן הוא נמצא במאבק הזה שבין הטוב ובין הרע, כי הוא לא טיפל בשורשים של החטאים שלו. הוא לא תיקן את מה שהביא אותו אתמול לעשות חטאים. הוא רק החליט שהוא מכאן ולהבא מתחיל להתגבר. בדרך כלל, אדם כזה, שישאר רק בהחלטה הזאת שהוא מכאן ולהבא מתחיל לעשות טוב, הוא מקבל על עצמו לעתיד להיות טוב, באיזשהו שלב, החטאים שהוא עשה בעבר, שוב יחזרו אליו. הסוג הזה של התשובה, יש אחד השאלות שדנו גדולי המחשבה, האם אצל הגויים שייך תשובה, או שהגויים אין אצלהם את מתנת התשובה. התשובה זה דבר שהוא ייחודי לעם ישראל, או שהוא דבר שהוא שייך גם אצל הגויים. אז אנחנו רואים שמחד ביום הכיפורים, בוודאי שהעניין של אמירת 13 מידות רחמים, ואמירת שם השם, זה בוודאי דבר שהוא מיוחד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אבל אז חייבים לומר שיש כנראה סוגים שונים של רמות של תשובה. יש איזה סוג תשובה שהוא הוא רלוונטי גם אצל הגויים, ויש סוג תשובה שלו. מסביר רב צדוק, שהגויים הם שייכים רק בסוג התשובה שהוא מכאן ולהבא. בסוג התשובה שמצליח לטפל בעבר, זה את העניין הזה של התשובה, זה הגויים לא שייכים לתשובה הזאת. ומתאים לומר שבעצם ראש השנה, שכפי מה שדיברנו ראש השנה, הוא יום בריאת העולם, הוא יום בריאת העולם באופן כללי, הוא יום שהקדוש ברוך הוא בא, בורא את העולם, וביום הזה נעשה דין, ואדם צריך לעשות, אדם צריך לעשות תשובה. אדם הראשון צריך לעשות תשובה. אז מה אופי התשובה של ראש השנה? האופי של תשובת ראש השנה זה לא להתייחס לעבר, לא לטפל בעבר, אלא לנסות להתנתק מן העבר, לנסות להתחיל מחדש, לנסות להיות צדיק. מהו הצדיק? הצדיק הוא לא שהוא מתייחס בעל התשובה, הוא מתייחס לעבר. הצדיק הוא הוא מטפל במכאן ולהבא, הוא נסה לא לחטוא, אז ההתייחסות שלו היא מכאן ולהבא. זה באמת שייך גם אצל הגויים. ברמה הבסיסית, המדרגה הזאת של ראש השנה, כלומר המדרגה הזאת שאתה נבראת ותשתמש במה שנבראת בצורה חיובית, זה כל אחד ואחד חייב בדבר הזה. האם כאן שייך מושג הרחמים? אז כאן נראה שמושג הרחמים, ככה אנחנו רוצים לבאר, הרמח"ל מסביר שמושג הרחמים מופיע בכל מיני מדרגות. אז מסביר הרמח"ל את מושג הרחמים במידת הזהירות. אומר הרמח"ל, מה זה מידת הזהירות? מידת הזהירות היא באה ואומרת לאדם, תשמע, כל מעשה שאתה עושה, קטן, גדול, זה, הכל הוא משמעותי. שום דבר לא נמחק, אין מחיקות. הכל בא בחשבון. ואין שום ויתורים. ואין שום יכולת לבוא, שתשלה את עצמך, תבוא ותגיד, שהקדוש ברוך הוא ותרן. כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מהרי. אין ותרנות. שואל הרמח"ל את עצמו, שם בפרק ד' במידת הזהירות. איך אני אומר את הדבר הזה שאין ותרנות? הנה ראינו שיש מידת הרחמים. בא הרמח"ל ואומר מידת הרחמים אינה סותרת את מידת הדין. למה? מידת הרחמים לא באה ואומרת שלא יעשה דין על כל מה שאתה עשית. מידת הרחמים היא... כי אם אתה היית חושב שמידת הרחמים היא, היא גורמת לכך שלא יעשה דין על כל מה שאתה עשית, זה יגרום לזה שאנשים לא יהיו זהירים במה שהם עושים. כי הם יגידו, אני אעשה חטא, אני אחזור בתשובה, או אני, הקדוש ברוך הוא, יוותר לי אחרי כן וזהו. אומר הרמח"ל, מידת הרחמים היא, אין בה שום ויתור. אז מה יש בה? אומר הרמח"ל, שלושה יסודות. בלי מידת הדין, היינו אומרים, שאדם שחוטא, בשנייה שאתה חוטא, נחתך לך היד. לקחת עם היד שלך, ואתה בא, נתת מכה לחבר שלך, הקדוש ברוך הוא צריך לחתוך לך את היד. מיד הקדוש ברוך הוא היה צריך לפרוע ממך בו במקום. באה מידת הרחמים ואומרת, יפרעו ממך. אבל מה? לא בו במקום. יש, כן, נותנים, באה מידת הרחמים ואומרת, יפרעו ממך, אבל במשך הזמן. נקודה שנייה אומר הרמח"ל, מה זה מידת הרחמים? מידת הרחמים היא באה ואומרת, מצד מידת הדין היה צריך להיות שמה שמגיע לך עונש, תקבל אותו בבת אחת. אם פגעת ביד, היה צריך לחתוך את היד. בא הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים ואומר, לא ניתן לך את העונש בצורה כזאת שאתה לא יכול לספוג את זה, שזה יחתוך לך את היד, אבל ניתן לך את זה לאט לאט. בסופו של דבר, נפרוס לך את, את העונש לתשלומים. לא במכה אחת אתה צריך שאתה תקבל את העונש, אלא נפרוס לך את העונש לתשלומים, כדי שתוכל לספוג את העונש הזה. נקודה שלישית, מידת הרחמים אומרת, מהו החטא? החטא הוא שעל ידי החטא אתה נהנית שלא כדין או משהו כזה, הרווחת משהו? אם אתה תתחרט, ואם אתה תעשה תשובת המשקל, ואם אתה תעשה כנגד כל מה שאתה עשית, תעשה פעולות הפכיות, אז בעצם הרווחת ואתה בעצמך הפסדת, אז אתה מקזז את עצמך. כן, שנותנים לך את ההזדמנות לתקן בפועל את מה שלא עשית אתמול. לפי דעתי, ההבנה של מידת הדין הזאת, זה מידת הדין שהיא בעצם, מידת הרחמים הזאת היא בעצם אומרת את הדבר הזה. הבסיס הוא מידת הדין. אלא מה? למה באמת אז הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים? הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם או משהו מעין זה. זה לא נובע מאיזשהו קשר מיוחד שיש לקדוש ברוך הוא עם הבן אדם או משהו מעין זה. אלא מה? זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו בשיעור שעבר. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא העולם הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הרף הזה, את הגובה הזה שבני אדם יעמדו באיזשהו רף. הוא רואה שאנשים לא עומדים בזה, אז מה, אז הוא יהרוס את העולם שלו? והקדוש ברוך הוא, אני אתן להם לעשות את העבודה שלהם בתנאים כאלה שאולי הם יצליחו. הוא באמת מוריד להם את הסף של המחויבות. אבל הורדת הסף היא לעשות הנכון בסופו של דבר כדי לעזור לבן אדם להגיע לזה שהוא יצליח לעשות את מה שהוטל עליו. כאן מה שעומד בבסיס הדין, אני הייתי אומר, זה מערכת יחסים כמו של מלך ועבד. יש מלך, יש לו עבדים, המלך דואג לעצמו. המלך רוצה שיקבלו את מלכותו. המלך רוצה שמלכותו תתממש. אז הוא מטיל למשרתים שלו, על העבדים שלו, אז הוא נותן איזושהי משימה לעבדים שלו, הוא רואה שהעבדים שלו לא מסוגלים, אז הוא אומר, אז מה יהיה עם המלכות שלי? אין לי ברירה, אז אני חייב לתת משימות כאלה, שלפחות זה יהיה לי. הוא אומר, זה באמת, פה באמת מידת הרחמים, היא מידה שהיא קשורה לכך שהמלך אומר שכדי שיצליחו להמשיך להיות עבדים שלי, אני צריך לעשות את זה לפי הכלים שלהם. אבל אני כל הזמן אדאג, אני אמשיך לדאוג שהם יעשו, וברגע שאני אוכל שוב לטבוע את הדבר הזה שהם שהם באמת יצליחו לעשות יותר, אז אני אתווה מהם. כל הזמן יש את הדין הזה שהוא בעצם זה הרב שרוצים להגיע אליו, ובשביל שהדין יתקיים, הקדוש ברוך הוא משתף במידת הדין את מידת הרחמים. כלומר, זה באמת בנוי בצורה הזאת שאין לה הקדוש ברוך הוא איזשהו אינטרס באמת לרחם. אלא הצורך ברחמים זה פונקציה של הרחמים משמשים את הדין. זה רמה אחת של מידת הרחמים. באמת מידת הרחמים הזאת היא מידת רחמים שהיא לא יותר עליונה מאשר מידת הדין. כי בעצם המרכז הוא להגיע לגובה הזה של מידת הדין, ומשתמשים ככלי או כדרך להגיע אל הגובה הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הדין, משתמשים בנושא הזה של מידת הרחמים. אבל זה רק אם אנחנו תופסים את הרחמים שהם באים במערכת היחסים הזאת של מלך עם עבדיו. שהמלך ועבדיו, מי הוא המוקד? המלך. ראש השנה. בראש השנה, מי הוא המרכז בראש השנה? בראש השנה המרכז הוא המלך. כל מה שמסביב צריך לשמש את המלך, מתבטל על המלך. לא רלוונטי, מה שחשוב זה המלך. ואפילו, עכשיו החידוש הגדול של השופר וכל מה ש... וכל העניין הזה של עקדת יצחק, של תקיעת השופר, שהשורש הזה זה עקדת יצחק, שעם ישראל מתחיל את מערכת היחסים שלו של במערכת כזאת של מלך ועבד, גם שמה מצד המלך מה שחשוב זה שיעבדו אותו. אבל ברגע שיש איזשהו עבד שהוא נהפך להיות מזוהה עם המלך, והוא נהפך להיות באמת נאמן למלך, והוא מוכן לבטל את כל אישיותו למלך, שזה העניין הזה של אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא את כל הרצונותיו, את כל מחשבותיו, את כל כישרונותיו, את כל מה שהוא בנה בעולמו, שזה ההמשך, מה שיבוא לידי ביטוי בהמשך הזה של יצחק, הוא מוכן לעקוד בפני המלך, והוא מוותר בעצם על אישיותו, אז נוצרת מערכת יחסים אחרת שהיא כבר ממתיקה גם את המלך, גם אצל המלך יש הבדל בין עבד שהוא רואה שהוא נאמן לו לגמרי, שאז הוא אומר, לא, זה עבד שאני צריך כל הזמן לדאוג לו, כי הוא יהיה ראש העבדים שלי, לבין עבד רגיל. בין עבד שהוא באמת חושב על עצמו, לבין עבד שחושב על מלכו. עכשיו, אבל יש מדרגה שהיא מדרגה באמת שהיא קומה נוספת. כשמגיע הרמח"ל במידת החסידות לעניין הרחמים, שם הרמח"ל בא ומסביר אחרת את העניין הזה של מידת הרחמים. כן, מגיע הרמח"ל לרמה הזאת, שלא מדובר על הרמה הזאת של אדם שצריך, שיש לו את ההתמודדות בין הטוב ובין הרע, ואז הוא צריך לעשות טוב כן, ולא להתמודד ולא לנטות אחרי הרע. אלא מדובר על רמה כזאת שהאדם הוא חסיד. מהו החסיד? חסיד זה אדם שעושה לפנים משורת הדין. חסיד זה אדם שהוא כבר עושה מעבר למה שצריך. אומר הרמח"ל, אצל החסיד גם אנחנו מוצאים שמתעוררת כלפיו מידת הרחמים. מה שמה סיבת מידת הרחמים? שמה סיבת מידת הרחמים היא כבר לא בגלל שאין ברירה. כי עמך סליחה למען תברא, זה היסוד הראשון. שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תסלח לנו, כי אם לא תסלח לנו, מי יעבוד אותך? אף אחד לא יכול לעמוד בסף הגבוה הזה. פה אומר הרמח"ל, אמרו עוד, נתן לך רחמים ורחמך. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. זה פשוט. כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. מי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו לו אבונותיו בחסד. שהרי מחילה זו דינו, כיוון שהוא מידה כנגד מידתו. והוא מה שאמרו חז"ל, למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. כאן אנחנו כבר מגיעים, העושה חסד, יקבל חסד. ככל מה שירבה לעשות כך, כך ירבה לקבל. כאן העיקרון הוא עיקרון אחר. כאן העיקרון הוא עיקרון שאפשר להגיע למידת הרחמים מצד הדין. כלומר, זה לא איזושהי הורדת הסף של מידת הדין, אלא אפשר לעורר רחמים, אפשר להגיע למידת הרחמים למי שהוא עושה רחמים. עכשיו, מה זה היסוד הזה של מידה כנגד מידה? האם היסוד של מידה כנגד מידה הוא רק יסוד באמת, כיוון שעשית אני אעשה? או שיש פה איזשהו משהו עקרוני יותר, מהותי יותר? לא נוכל להרחיב בזה, כי אני רוצה להשלים גם את המדרגה השלישית. יש לנו רק עוד 10 דקות. אז אנחנו... רבע שעה. אז נאמר כך. כאן מדובר על כך. היסוד בעצם... של היסוד של רחמים שהם נובעים ממידה כנגד מידה, זה בעצם זה מנוי על היסוד של קשר בין אבא ובן. אנחנו יודעים, יש אבא ויש בן, ובמערכות יחסים של אבא ובן אנחנו רואים הרבה פעמים שאבא מרחם על בנו, אוהב את בנו, ולא נוהג איתו במידת הדין. מה הסוד הכמוס שיש בכך שאבא הוא מרחם על בנו? איזה סוד יש בדבר הזה שאבא מרחם על בנו? נראה שכל אבא, כשיש לו בן, הוא מרגיש שהבן הוא חלק ממנו. הבן הוא דומה לו. בעצם כשאבא מרחם על הבן, יש איזשהו סף, יש איזושהי רמה כזאת שאדם מרגיש שהמשפחה שלי זה כמעט אני. כן? המשפחה שלי זה כמעט אני. ומה שאני רואה אצל מה שאני רואה אצל הבן שלי, אני מרגיש שבעצם זה אני, וכשאני שואל את עצמי, מה יש באמת בעולם? איפה יש בעולם משהו שמבטא אותי? הבן שלי הוא הנציג הכי טוב שלי שיש לי בעולם. אז פה אנחנו מדברים כבר ממילא על רמה כזאת שהאבא שהוא מרחם על הבן שלו, זה לא שהוא חושב רק על עצמו. הוא חושב בעצם שהאישיות שלו, העצמיות שלו, היא יכולה לבוא לידי ביטוי, או הדבר שהוא הכי מייצג בצורה הטובה את האישיות שלו, זה כן, הבן שלו. אומר על כך, כן, המסיעת ישרים, מתי אנחנו עוברים מרמה כזאת שאנחנו נחשבים בנים של הקדוש ברוך הוא לזה שאנחנו רק עובדים את הקדוש ברוך הוא? אומר המסיעת ישרים, זהו המעבר בין הרמה הראשונה של קיום תורה ומצוות. הרמה הראשונה של קיום תורה ומצוות זה קיבלת ציוויים, כך וכך אתה צריך לעשות, תעשה, תהיה ממושמע, צריך משמעת. זה החלק הראשון של מסיעת ישרים. כן? שאתה, אם אתה תהיה ממושמע, אם אתה הולך על משמעת, אז מגיע לך באמת, אז אתה נחשב צדיק. המשמעת זה התעסקות בעיקר בתוצאה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיע לתוצאה, או לתוצאה הזאת שכך וכך מתנהל העולם. זה רעל, זה לא רעל, הרעל גורם למיטה, הדבר השני גורם לחיים, ככה החיים עובדים. המדרגה הבאה היא כבר מדרגה הרבה יותר גבוהה, היא כבר מדרגה שהאדם הוא נהיה דומה לקדוש ברוך הוא. האדם, כשהאדם נהיה חסיד, זה בעצם מה שמתכוון כאן הרמח"ל על מידת החסידות, אני מרחיב את זה, הרמח"ל שם את הדגש במידת החסד, אבל מידת החסד זה אומר כזה דבר, למה אדם עושה לפנים משורת הדין? אדם עושה לפנים משורת הדין בגלל שהוא לא עושה רק מה שצריך. האדם כבר נהיה מזוהה עם הדבר. האדם כבר, יש איזשהו ציווי בתורה, והציווי הזה שבתורה, האדם כבר מגבש את זה בצורה כזאת, הוא כל כך מתחבר לציווי של התורה, עד כדי כך שהוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. כשכתוב והלכת בדרכיו, איך אנחנו הולכים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יש לו הנהגות, לקדוש ברוך הוא יש מידות, אם אתה הולך במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה הולך בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אתה חנון. כלומר, מדרגת התורה היא צריכה להפך להיות ממצב כזה שאתה מקיים את עולם המעשה לזה שאתה גם מזוהה עם הרצונות של הקדוש ברוך הוא, ואז אתה לאט לאט נהפך להיות מישהו שמבטא את דרכיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשאתה נהפך להיות מישהו שמבטא את דרכיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז כשהקדוש ברוך הוא בא ומרחם עליך, הוא מרחם עליך בגלל שהוא מרגיש שהמציאות שהיא הכי באמת מגלית את המידות האלוקיות זה אתה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא כן חפץ בך. החסיד שהוא עושה למען שמו של הקדוש ברוך הוא גם גורם לכך שהקדוש ברוך הוא עושה למענו. המידה כנגד מידה פה היא שנוצר איזושהי מערכת יחסים שאנחנו כבר לא מודדים לפי המעשים המדויקים, אלא מודדים כבר את הרצון שיש בכל מה שנעשה. שאם האדם מתקן את הרצון שלו, אז ממילא הדברים משתנים. כאן אנחנו כבר מגיעים ליסוד חדש בתשובה. כאן אנחנו מדברים על כך שהתשובה היא לא רק נוגעת למה שמכאן עולה אבא. כאן אנחנו מגיעים לרמה של תשובה שהיא באה לתקן את השורשים של החטאים. אם ברמה הראשונה דיברנו על כך שהאדם עשה אתמול רע, היום הוא עושה טוב, אז הכל זה עניין מעשי, מה האדם עושה? כאן אנחנו כבר מגיעים, מה גורם את הדבר הזה שהאדם הוא עשה חטאים אתמול? מה שגורם את החטאים זה בדרך כלל השורשים של החטאים. השורשים של החטאים מה הם? זה המידות. אם אתה מתקן את השורשים של החטאים, אם אתה מתקן את הסיבות למה שהביא אותך לחטוא, כאן מתנת התשובה באה ואומרת משהו אחר. פה מתנת התשובה באה ואומרת שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, לא העולם המעשי הוא העולם שלפיו אני דן את האדם. אני דן את האדם לפי העולם הפנימי שלו, לפי הרצון שלו, לפי הדבר הפנימי שעומד בבסיס האדם. כן, באדם, וזה צריכים להרחיב את העניין הזה, איך שבעצם העניין של התשובה בא ואומר שגם מעשה שעשיתי בעבר, אם אני אשנה את היחס שלי כלפיו, הוא יהפך להיות למעשה שמפסיק להזיק. אם עשיתי מעשה שלילי בעבר, זה שאני מתחיל לתקן את המניעים של מה שעשיתי בעבר, גורמים לכך שאני התנתקתי מהשורשים של החטא שעשיתי בעבר, ואז הדברים השליליים שהיו בעבר הם מפסיקים להיות דברים שליליים, ובלשון חז"ל הייתי קורא לדבר הזה שזה רמה של תשובה שהיא מתקנת את העבר והופכת את כל החטאים של העבר לשגגות. יש ביד האדם להפסיק את הכוח השלילי שהיה במעשים שהם חלק ממנו, שהם חלק מן העבר שלו, והאדם אם הוא חודר למקום שורשי יותר, אז הוא כבר קשור לשורש של כל המעשים, ואם השורש של כל המעשים הוא נקי, אז זה גורם לזה שגם המעשים השליליים הם לא מעשים שיכולים לגרום רעה, וזה כבר הרמה של העבודה של עשרת ימי תשובה. מה?
הנבואה.
עכשיו זה מה שאנחנו אומרים, מה אמרה התורה והנבואה? מה אומרת התורה והנבואה? התורה אומרת, יביא קורבן ויתכפר, הנבואה אומרת, ימות. שני הדברים האלה, מסביר המהר"ל, זה, מה? החוכמה זה חטאים תרדוף רע. חטאים תרדוף רע זה אומר שהרע שהיה בעבר לא הצלחת לטפל בו, הוא חלק ממך. אתה מצליח, אתה יכול מכאן ולהבא, ואז אתה יכול לשנות קצת את מערכת היחסים, אבל תמיד יהיה איזשהו מאבק בלתי נגמר. באה התורה והנבואה ומציעות דרכי תיקון. אומר המהר"ל, מה זה הנבואה ומה זה התורה? תיקון כן, דרכים איך לתקן את הסיבות שבעצם הביאו לרע. כלומר, המדרגה הבאה של התשובה, כן, או המדרגה הבאה זה לטפל בסיבות שהביאו לחטאים ולחפש את התיקונים. אז התיקון, לא ייכנס למה הנבואה חושבת שהתיקון חייב להיות דווקא בצורה של מיטה, ולמה התורה זה גם בצורה של קורבן, אבל זה רמת תיקון. אולם גם כאן אנחנו אומרים שרמת התיקון שאנחנו יכולים לעשות, כמה שנתאמץ, כמה שהבן ינסה להיות, ללכת בדרכי אביו, תמיד זה יישאר באיזושהי רמה מוגבל לכלים של לכלים של הבן. הבן אף פעם הוא לא יכול לייצג בעולם את כל אביו. הבן אף פעם לא יכול לייצג בעולם את כל אביו. תמיד הבן הוא מבטא חלק מן האב. ולכן התיקון הוא בוודאי תיקון, אבל הוא לא יכול להיות תיקון שבאמת גורם לכך שממש הכל 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 מתוקן. ברמה הזאת של לפחות אנחנו אומרים שנכון שהחטאים שאתה עשית בעבר הם רמה, הם כבר נחשבים שגגות. אבל שגגות עוד זה, בכל אופן, זה מעשים סתמיים. זה עוד לא מעשים שאתה יכול לבוא ולהגיד שיש פה שלמות. יש פה עוד איזשהו משהו שעוד לא שלם. הרמה של יום הכיפורים היא כבר צריכה להביא אותנו למדרגה הרבה יותר גבוהה. למדרגה כזאת של מידת רחמים שהיא לא נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא, מזה מידת הרחמים, זה לא מידת רחמים שנובעת מזה שיש לנו תפקיד ואנחנו מנסים, ואנחנו לפחות מכאן ולהבא מנסים לעמוד בתפקיד שלנו. זה מידת הרחמים שהיא לא נובעת מזה שאנחנו מצליחים באיזושהי מידה להיות קשורים למעלות האלה שהתורה כן מנסה לרומם אותנו, ואנחנו מנסים להיות ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מידת הרחמים שאנחנו מדברים עליה ביום הכיפורים היא כבר מידת רחמים עוד יותר גבוהה. זה מידת רחמים שהיא קשורה לכך שיש איזושהי נקודה עמוקה שמכוח כל החטאים שלנו בעבר, מכוח מה שאנחנו מרגישים שיש לנו מגבלה ביכולת התיקון שלנו, כן, אנחנו יודעים, אנחנו יש לנו בגדי זהב, אנחנו יש לנו המון כישרונות, אנחנו באמת באמת מבטאים כמה שאנחנו יכולים את 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 הקדוש ברוך הוא ואת טובו ואת ודרכי הקדוש ברוך הוא, אבל זה עוד לא דבר שלם. הרמה הבאה שאנחנו עומדים לדבר עליה ביום הכיפורים זה כבר רחמים שקשורים לכך שהאדם הוא בא בענווה. האדם בא באיזושהי תפיסה כזאת שהוא מבין שהשורש של הכל, מה שנותן לו הוויה, מה שנותן לו חיים, זה שהוא מקבל את החיים רק מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מגיעים כבר לאיזושהי רמה שהרחמים נובעים מזה שבעומק הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל זה לא רק סוג קשר של עבד ומלך, זה לא רק סוג קשר של אבא ובן, אלא זה כבר סוג קשר של מעין איש ואישה, כמו שאנחנו רואים שקוראים ליום הכיפורים יום חתונתו. מה הפירוש של יום חתונתו? מה זה הרמה הזאת של יום חתונתו? זה כבר איזושהי רמה מאוד מאוד גבוהה, שהיא באה לחשוף שקודשא בריך הוא וישראל חדו, שיש איזשהו מקום מאוד מאוד פנימי, שבו אין מחיצות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שבו בעצם מתברר שהשורש של כל המציאות, שזה שם הוויה, הוא בעצם גם השורש של עם ישראל. ושבעצם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה לא זה שישראל הם בחינת רק בנים. ישראל הם בחינת של עצם הקשר, עצם האהבה, עצם ההתבטלות וההשתוקקות של ישראל אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אל ישראל, זה דבר שגורם את המדרגה המיוחדת של הרחמים של יום הכיפורים.